טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים את השיעור שלנו על ביטחון בהשם, ועכשיו אנחנו ננסה לאור מה שדיברנו בשיעור הקודם, לנסות להבין איך הביטחון בהשם פועל ומשפיע לתפקוד הלאומי שלנו. נתחיל מזה שאנחנו חיים בפחד. והפחד זה, לפי הרב קוק, זה אחד הדברים הרעים שיכולים לקרות לבן אדם. תסתכלו אצלכם. תודה רבה. במקור 7 אומר הרב קוק ככה: הפחד הנפרז הוא נוטל את זיו החיים של האדם ושל כל חי המרגיש. אין דבר רע ואכזרי בעולם דומה לו. ואנחנו ננסה להבין מה המשמעות, למה זה, הרב אומר על פחד שאין דבר אכזרי ורע ממנו, שזה יחס כל כך חריף. למה פחד? בסדר, אדם מפחד, אפילו יש פסוק, אשרי אדם מפחד תמיד. אמנם שם דברים דברים אחרים קצת, אבל למה הרב מתכוון שאומר שפחד אין דבר אכזרי ורע ממנו? הבעיה היא שכשאדם מפחד, משמעות שלו זה שהוא מתנתק מקדוש ברוך הוא. מה פירוש פחד? הוא חושב שהכלב יכול לנשוך אותו, שערבי יכול לדקור אותו. זאת אומרת שהוא מייחס למה שיקרה כוח עצמי, שהוא לא מאמין שדבר הזה הוא נועד כדי להביא אותנו למדרגות יותר גבוהות, כדי לקשר אותנו לאינסוף. אלא הוא יכול להזיק לי. עכשיו, זה לא אומר שלא צריכים להיזהר. להיזהר מאוד צריך. כל הזמן. כמו שאדם שהוא נזהר, הוא מבין, אולי אחר כך, בסדר? אולי אנחנו, סליחה, בסדר? טוב. כן, סליחה? כן, זהירות פירושו של דבר זה שאדם עושה כל המאמצים שמוטלים עליו לשמור על קיומו, וצריך לעשות הכל כדי להישאר כאן בחיים, כדי להיות בריא, כדי לתפקד מה שצריך. פחד זה אומר שהוא מתנהל כשלעצמו, אין עליו השגחה, שהוא מנותק מקדוש ברוך הוא. ואז אדם מגדיל את המקור הפחד, כן, את הכלב או את הערבי או את שיפול לפה איזה כוכב שביט ויהרוס את כדור הארץ, מגדיל את הדברים הללו עד מקסימום ומגזים בדבר הזה, ואז הוא אכן נמצא בחרדה. כל האנשים שיש להם חרדות, הם בדרך כלל לא פוחדים ממה שעכשיו קורה, אלא מה יקרה מזה. כמו שילד, שהוא לא מפחד משהו, הוא מפחד שיבוא גנב, או שמתחת למיטה יש מפלצת. הרי, אבל מה הגנב יעשה? הוא מגדיל את זה, מגיע עם זה עד הסוף. זאת אומרת, זה הדמיון. ועל פי הדברים האלה, אנשים יכולים לעשות דברים נוראים ואיומים. למשל, זה מה שקרה פה בארץ, באינתיפאדה הראשונה, אנחנו כל כך פחדנו ממה שיכול לקרות, שעשינו דברים לגמרי לא הגיוניים. נתנו לאויב חצי של ארץ ישראל, והחצי הטוב ביותר, שהוא הכי קשורים, שהכי קשור להיסטוריה שלנו, לתנ"ך והכל, נתנו להם את ערי קודש, כן? נתנו להם את חברון ואת שכם וכל, ובית לחם, כל זה. נתנו את זה לאויב. למה? כי פחדנו. אני רק רוצה להסביר את את הנקודה הזאת של של מה זאת אומרת שאנחנו למה נתנו. תחשבו, אין כמעט שום צבא בעולם שהיה יכול להכריח אותנו לעשות את זה צבאית. יש שם, עם, עם רוסיה, סין, אמריקה התחילו ללחם איתנו, אבל בכל האזור, אין אף אחד שבכוח צבאי היה יכול לעשות את זה. איך הם עשו את זה? על ידי רוגטקות. מקלות, אבנים, פיצוצים, אוטובוס. אז זה ודאי, כל אדם שהוא נפגע מרוגטקה, זה נורא והיום. אבל אנחנו מדברים עכשיו במונחים של צבא, של מלחמות, של מדינות, של היסטוריה. אין מלחמה שבו לא נהרגים אלפי אנשים, עשרות אלפים. הנה סוריה, שם כבר נהרגו 250 אלף איש, זאת אומרת, בכמה שנים. כן? זאת אומרת, אין דבר במונחים מדיניים, לאומיים, ששם אין קורבנות. ובמונחים צבאיים, אלף איש, זה כלום. זה מחיר רגיל שמשלמים אותו בכל קונפליקט בינלאומי גדול. אני לא מדבר עכשיו על ה-20 מיליון הרוגים שם ברוסיה במלחמת העולם השנייה, או 10 מיליון של גרמנים, או 20, כאילו, זה בערך סתם. מספיק כמה מאות אנשים שנפגעו, וזה ודאי טרגדיה וקטסטרופה, אבל חצי מדינה הלכה. למה? זה בגלל, ואתם כבר יכולים אולי כבר עכשיו לשמוע, עכשיו הרבה ברדיו מדברים, יש מרעניינים כל מיני גנרלים לשעבר, אלופים בדימוס, כן, במילואים, שהם אומרים משפט שכל הזמן חוזר על עצמו. המשפט הזה אומר שלבעיות של טרור בודדים יחידים, או לבעיות טרור, מילים כאלה שם, אין פתרון צבאי. יש רק פתרון מדיני. זה פתרון שצריכים להגיע אליו בשולחן מסע ומתן. שמעתם ביטוי כזה? כן? זאת אומרת, רק שנייה, כן? זאת אומרת, אנחנו עכשיו מדבר על הטרמינולוגיה הזאת, היא מוכרת כל כך לכולם, היא יוצאת מאנשי צבא. בא איש שהוא לחם חיים שלו, כל החיים שלו, הוא מומחה בתחום, והוא אומר לך שצריכים ללמוד לשבת עם פרטנר ולדבר. כאילו מין מילים כאלה של, שזה כאילו, מי לא רוצה לשבת עם פרטנר ולדבר? הרי מה עומד מאחורי פתרון המדיני, או ביטוי של לשבת באותו שולחן, וכל המילים הללו, מה זה אומר? זה אומר שאתה נותן חלקים מארץ ישראל, חלק מהחיים, מהמולדת. איפה נשמע דבר כזה? למה? כי בגלל שנהרגו, לא עלינו וחבל, וכמובן הכל כואב ונורא, אבל נהרגו 10 איש, 10 אנשים. זאת אומרת, אז מה זאת אומרת? אז למה זה קורה? זה הפחד. כי אתה חושב, מה יהיה אם עכשיו כל ערבים יתנפלו עלינו עם סכינים, ועוד יבואו, ועוד, וזה, ווקס אפילו יתנפל עלינו, וירדן אפילו, זה משהו שם, כל מיני, או זה עכשיו דאיש, וזה, כאילו, פחד מנפח, ואז הפתרון הוא, פתרון עכשיו, אתה צריך לעשות דברים לא הגיוניים. שאם אתה תשאל באופן שקול, אז ברור ש אין מדינה בעולם שיכולה להתקיים בלי להיות מסוגלת ללחם, זאת אומרת, למות או להרג או להרוג למען קיומה. עם שלא מוכן לשפוך את דמו לא קיים. הוא יבלה על ידי ימים אחרים. זאת אומרת, מה שאנחנו מבינים זה שכל מה שעם שלנו קיים עד היום, זה בגלל שאלפיים שנות גלות, יהודים היו מוכנים לשלם מחיר. היו מוכנים למות כדי להישאר יהודים. זה המטבע בשוק בינלאומי. היכולת שלך למסור את הנפש. מי שלא מוכן לשלם מחיר, לא חי. אבל בגלל הפחד, אחר כך בסדר? אבל אחר כך, הפחד, הוא ממקד אותנו בהופעה פרטית של 70 שנה, של אישיות שלי המנותקת מהנצח, ואז אני אומר, עדיף שאני יחיה במדינה קטנה מאשר שאני אמות והמדינה תהיה גדולה. זאת אומרת, אדם עושה חשבון פרטי, הוא מסתכל על עצמו כדבר שקיים לעד וקיים, כן, זאת אומרת, זה משהו שהוא דבר, יש לו ערך בפני עצמו, ואז הוא אומר, רגע, זה אומר שעכשיו אני צריך ללחם, למות, או קרובים שלי צריכים לעשות את זה. הוא לא מקשר את עצמו לאינסוף, הוא לא זוכר שהוא ביטוי של נצח. הוא מסתכל רק על עצמו, ואתה כשל עצמך, ודאי שעדיף שאתה תחיה במדינה קטנה מאשר שאתה לא תהיה, גם במדינה גדולה. היגיון פרטי הוא צודק. אבל כיוון שהוא מנותק מאינסוף, אז הוא היגיון אבסורדי. עכשיו, מה שקורה הרבה פעמים, אנשים עושים שיקול הפרטי הזה, ואומרים, תשמע, זה מסוכן. אני יודע, למשל, לפני כמה זמן אני נסעתי עם נהג מונית. אז הוא אומר לי, מה, אתם גרים פה בין הערבים? אמרתי, כן, נקרא מזרח ירושלים. אז הוא אומר, למה אתם עושים את זה? למה לגור בין הערבים? אמרתי, אבל גם ירושלים זה בין הערבים. הוא אומר, אבל פה מסוכן, גם בירושלים מסוכן. הוא אומר, טוב, זה אולי פחות מסוכן, אמרתי, אבל זה סטטיסטית לא. לא יותר מסוכן, סטטיסטיקה. אומר, בסדר, אבל גם לא כולם חייבים לגור בירושלים. אמרתי, אבל גם ארץ ישראל, הוא אמר לי, הרי אתם מוקפים כולכם בערבים. אנחנו בית יחידי וכל מי שגר מסביב, כולם ערבים. כן? אז אומר, אבל, אז אמרתי, כך גם ירושלים, היא יחידה, והיא כולם מסביב, זה ערבים. וגם ארץ ישראל. היא בשכונה הכי גרועה של האזור. זאת אומרת, אם אנחנו עושים שיקול מסוג כזה, אז הכל חסר משמעות. מה שקורה באמת זה שאנחנו צריכים ללמוד לחיות במסירות. במסירות נפש. צריכים להיות מסוגלים לשלם מחיר. אני חושב שאם אנחנו נגיד חד משמעי שאנחנו נמות על הארץ הזאת, יהיה מה שיהיה. הם יעזבו אותנו. כל הטרור הוא קיים כל עוד שיש סיכוי, שיש תקווה. כל הטרור בנוי על פחד. על הבעלה, והם ראו שזה עבד באינתיפאדה הראשונה. היא הביאה להסכמי אוסלו, הארורים. זאת אומרת שהכל כאן מסתובב על חשבון פרטי, שאתה לא זוכר שאנחנו פה, אין ביטחון, אין, אנחנו לא בודחים בהשם, בזה שמגיעים בסופו של דבר לאין סוף. אבל אם אנחנו חיים בצורה חד משמעית, נשלם כל מחיר. אין מחיר שהוא גבוה מדי בשביל מדינה. ואז, אז זאת אומרת שזה הכל יהיה שווה. ואולי מה שמונע זה הסתכלות החילונית על אדם כמישהו שהוא ישות בפני עצמה. אתה לא רואה את עצמך כחלק מאין סוף, מנצח. אתה אומר, אני חי רק עכשיו פה 70-80 שנה, ואז צריך לחיות ב-70-80 שנה כמו שאתה במקסימום שלך. העיקר, כי המטרה היא אתה, חיים שלך. אבל כמו שאמרנו בשיעור שעבר, אם אתה באמת חי 70-80 שנה, אז החיים שלך הם אבסורדים. לכן מה שעכשיו קורה זה שהמציאות דורשת מאיתנו שיוולדו נשמות חדשות. כמו שאומר הרב קוק, בזמן שמתחילה מלחמה, מופיעים נשמות של יהושע בן נון, של דוד המלך, של כל הדורות, של כל התקופות, שהם, כל מה ש... רוב הדברים שהם עשו בחיים שלהם, הם נלחמו. זה הזמן. זמן מוליד נשמות חדשות. נוצר כאן עם של פלדה. שאנחנו מוכנים ללחם. ברגע שזה יהיה השדר, זה נקרא שאנחנו חיים בצרור החיים. כשאנחנו חיים את נצח, זה מה שאמרה לו אביגייל, דוד המלך. מה הוא אמרה לו? נפש אדוני תהיה צרורה בצרור החיים. נכון, זה כתוב, כותבים זה בדרך כלל על בתי כברות, נכון? על המצבות. נכון? אבל היא לא איחלה לו שהוא יהיה דוד המלך זצל. היא איחלה לו שהוא יחיה את זה. ברגע שאנחנו מעבירים את מרכז האישיות באינסוף, אז אין בעיה של ביטחון. דברים הסתדרו מאוד מאוד מהר. כולם הבינו, כולם ידעו מה אנחנו מתכוונים לעשות אם יש טרור. אני חושב שלא. ברגע שאנחנו חיים בתודעה של חיים בקרב, אז יש חיי הקרבה. אז לחיים יש משמעות. הרב קוק אומר, אצלכם תסתכלו, הוא אומר שאדם שהוא חי, בלי יכולת למסור את הנפש, אז גם החיים הקטנים שלו, הפרטיים, הם חסרי משמעות. תראו, הוא אומר את זה, איפה? הנה, מקור 6. החיים תופסים הם את ערכם רק עם הדעה של קדושת מסירות הנפש. כשיש על מה למסור את הנפש, אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש, של קודש, של ושל הוד. וכל חי וכל לך החיים הוא מתגלה בזיבו על ידי קדושת מסירות הנפש. זה הרעיון. אם אין לך על מה למסור את הנפש, אז החיים שלך הם אבסורדים. הם מסתובבים כולם סביב 70-80 שנה. זאת הבעיה של המבט הכפרני. ולכן הוא גורם לנו נזקים מדיניים. כן, רצית לשאול פה משהו, בבקשה. אתה, כן, לא, 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 הוא קודם היה. כן, בבקשה. כבר עניתי על השאלה. כן, בבקשה. נכון. נכון, נכון. מי שיותר מוכן למסור את הנפש, הוא מנצח. לא טנקים ומטוסים עושים את המלחמה. נכון. נכון, אמת. ערבים מוסרים את נפשם למען האידיאל שלהם, וזה הנשק העיקרי שלהם. זהו הנשק. לא על ידי רוגטקות. כי כמו שהיה כזה מצביא פעם ברוסיה, שקראו לו קוטוזוב. קוטוזוב אמר שעיקר הכוח במלחמה זה הרוח. מעניין, נכון? מישהו שמע על קוטוזוב פעם משהו שם הזה? רוב האנשים לא שמעו, נכון? ועל נפוליאון אתם שמעתם? אז הקוטוזוב ניצח את נפוליאון. במלחמת צרפת נגד רוסיה, צרפתים פלשו. זה היה בדיוק לפני 205 שנים. צרפתים, כן, 3 שנים. צרפתים פלשו לרוסיה, וקוטוזוב, הוא היה מצביע הראשי של הרוסים, הוא ניצח אותם, כי הוא היה אומר, הם יותר חזקים מאיתנו, יש להם יותר נשק, הכל, 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 הם יותר מאומנים, הם כבשו את כל אירופה. אבל לנו יש רוח. זאת מלחמה, רוח נגד רוח. זאת מלחמה, מי יותר מוכן לשלם מחיר על הארץ הזאת. מי שמוכן יותר לשלם, הוא ינצח. אני אספר לכם סיפור, סיפרתי אותו פעם בעבר, אבל אני אספר אותו עוד פעם. אני זוכר, פעם היינו בחברון, והקפיצו את כל הפלוגה שלנו, אפילו זה בעצם היה כל הגדוד שם, הקפיצו אותו, זה שם יש מלוכלך, אתם יודעים איזה מלוכלך? מחבל. וצריך לחפש אותו, כן? אז איך עושים? שם סוגרים את כל חברון, ולאט לאט מתחילים לזוז טבעת, 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 עד שתפסו אותו, באמת בסוף תפסו, ברוך השם. וכולם עומדים, וזה באמצע הלילה, וירד גשם, והיה קר, וכל החבר'ה ככה עומדים ומתחת לזה, ועוד פעם קצת מתקדמים, וזה נמשך שעות, שעות, שעות. וכולם מכירים את זה, כזה צבא, כן, בצבא כידוע לא מחלקים מטריות, אז כולם עומדים ככה. יש חמיות, אבל גשם יורד עליך, אז לפה אתה עומד שם, ועוד כמה מטרים, ועוד כמה מטרים, זזים, זזים, מתקרבים. וכל החבר'ה שהיו מסביבי, גם דיברו והתלוננו וכיתרו, כמו שבדרך כלל מקובל, ככה, זה חלק מההוואי כזה, שלמה הקפיצו אותנו, ואנחנו כבר היינו וזה, והיו צריכים את הפלוגה ההיא לקחת, למה זה, והם תמיד ג'ובניקים, מדברים, מדברים, מדברים. אז אמרתי להם שאני מאוד שמח לעמוד פה ולעשות מה שאנחנו עושים. הם אמרו, כן, למה? כאילו, מה אתה שמח? כן, שמח, שמח. מה אתה שמח? אז אמרתי מה שקורה עכשיו, זה קורה שהערבי הזה שאנחנו עכשיו, המחבל שאנחנו עכשיו מנסים לתפוס אותו, הוא עושה את העבודה שלו בלי תלונות. אמרתי, מה אתה חושב? מה אתם חושבים? לפני שהוא יצא לפעולה, אז הוא אמר למפקדים שלו, למה שלוחים אותי? היו צריכים לשלוח אותו, אני כבר הייתי פעמיים, תשלחו אותו. וכמה תתנו לי, וזה, וזה, לא. לא. למה הוא עכשיו פה ועושה מה שעושה? רק בגלל סיבה אחת. בגלל אהבתו לארץ ישראל. כל השאלה, מי יותר אוהב את ארץ ישראל? אז הוא קורא לזה פלסטין, הוא קורא לזה אלוהו אכבר, הוא קורא לזה אמונה, לא משנה, שורה תחתונה. שאלה כאן, מי מוכן יותר לשלם מחיר על הארץ הזאת? ואנחנו, רק שנייה, בסדר? ואנחנו נמצאים עכשיו בבחינה הזאת. זאת שאלה של מסירות נפש. אפשר למסור את הנפש לרעה ולהיות אנשים רעים עם מסירות נפש, או אפשר למסור נפש לדברים טובים וחיובים, אבל מלחמת בין טוב ורע זה מלחמת של מחיר. מה אתה מוכן לעשות למען האמונה שלך? למען הארץ שלך? ואני חושב שכל הסיפור כאן, הכל מסתובב סביב דבר מאוד מאוד קטן ובנאלי. הכל מסתובב כאן על, בדרך כלל על דברים קטנים. אני עכשיו אמרתי מילים מפוצצות, המוכן למות על ארץ ישראל, אבל אף אחד לא נדרש פה היום עכשיו לבוא ולהגיד, יגידו לך, אתה עכשיו הולך למות על ארץ ישראל. אלא תמיד משהו קטן. תמיד זה דברים קטנים. זה כמו שבזמן הקרב, יש קרב ויש גבעה. גבעה שנקראת 345 בתצה. למה היא נקראת 345? אין השם. זה סתם איזושהי גבעה. מלחמה שלך ויכולת שלך למות היא על הגבעה הזאת, הקטנה, ששם עכשיו עומד מג או מישהו שם צלף או תותח של אויב. מלחמה היא תמיד על משהו קטן, לא על הכל, לא על אמונה בהשם, על נצח ישראל, על כל הדורות, על ארץ קודשנו. היא תמיד על הבית אחת, שעליו אתה צריך להיות מסוגל למות, על רחוב. אתם יודעים, זה תמיד על משהו פרוזאי, קטן, בנאלי. זאת אומרת, אם אנחנו היינו ככה מתייחסים לזריקת אבן כאירוע גדול, לא היו סכינים, כי ככה זה מתחיל. מכללה ומריקה לאבן, מאבן לסכין, מסכין לפיגוע בפיצוצים וטילים ומלחמות. זאת שאלה, איפה אתה עוצר את כל זה? ברגע שיש חד משמעיות, אנחנו על הבית לא נוותר, על שום בית. אולי אתן לכם דוגמה. אני זוכר כשאנחנו עברנו לשכונה הזאת, אז חניתי שם באיזשהו מקום, מול הבית שלנו. בא אליי ערבי שם, שכן, ואומר לי, אסור לכם לחנות פה. אנחנו סיכמנו שאתם חונים בצד הבית של יהודים, ואנחנו חונים פה. אמרתי, אבל זה ארץ ישראל, מה זאת אומרת? רחוב הוא שטח ציבורי, ואסור לעשות חלוקה כזאת. אנחנו, אין מקום שאנחנו לא נחנה, לא נגור, לא נהיה. אז הוא אומר, תפדל, נחיה ונראה. חניתי. חזרתי בבוקר, אוטו היה מפונצ'ר מכל הגלגלים והפנסים שבורים, הכל ככה, טיפלו. טוב, אז חניתי שם עוד פעם, אותו דבר. וכל פעם החלפתי כמה מכוניות, והיו מגיעים שם עם יקמו שם הכל, והיו מגיעים שם את הגרר, כי אי אפשר היה להוציא את האוטו כבר, אי אפשר. היה מגיע גרר, וכל השכנים עמדו ככה בצד, וצחקו, ואמרו, נו, מה אתה אומר? ככה זה היה. אז פתאום נפל לי הסימון, הבנתי שבאמת זה לא דבר כל כך טוב להביא גרר. ולעשות להם הצגה כל כך חמודה. אז השארתי אותו שם ככה. ויש שם מתח מאוד מאוד גדול על החניות. והאוטו עמד שם שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ואז נפל הסימון אצלם, ובא אליי שכן אחר, ערבי, אומר, תשמע, יש לך שם אוטו, מישהו עשה לו שם פנצ'ר. בנצ'ר, כן? אז אמרתי, כן, נכון, זה איזה מחבלים ערבים רשעים עשו את זה. אז הוא אמר לי, למה אתה לא מתקן? אמרתי, אתה יודע, אני לא יודע לתקן מכוניות וזה, אני פנצ'רים, אני לא מבין בזה שום דבר. הוא אומר, זאת הבעיה, אני יכול לתקן לך אותו. אמרתי, כן, בסדר, תתקן. הוא הלך, תיקן, עשה את החליף גלגלים, עשה כמו שצריך, אמרתי, הנה, עכשיו אתה יכול לנסוע. אמרתי, יופי, תודה רבה. מאז, ונסעתי, מאז אני חונה שם חופשי חופשי, והם שומרים שאף אחד חס וחלילה לא יעשה בנצ'ר, כי אחרת הוא יכול לעמוד שם חודשיים לתפוס מקום. לסיכום, אנחנו לא צריכים לפחד. לא לפחד, צריך להיות ביטחון בהשם. ביטחון זה לא שלא יקרה כלום, יקרה. רק הוא יקרה לא בהפקרות. הכל מכוון כדי להוליד בנו את היכולת שלנו ללחם על הארץ הזאת. להיות מסוגלים להגיד היא שלנו. אבל ילדים הם, יש להם חרדות. ואיך אתם מכניסים את ילדים למצב של חרדות לגור ככה? אני רוצה להגיד לכם, מקצועית, שגם ברמת השרון לילדים יש חרדות. עכשיו שמעתי שגם ברעננה מצאו מישהו עם חרדות, ובפתח תקווה ובבית שמש ובאיפה לא. כל הדברים הללו, אם ודאי יש איזה גדר הלכתי שאסור להיות שם, ויש גדר הלכתי אז זה באמת, אסור לגור שם, וצריך לשלוח צבא. זה אין ספק. אבל זה גדר הלכתי מאוד מאוד רחוק. איפה שמבחה הלכתית מותר לגור, צריך להיות השאלה כאן, האם אתה מוכן? וזאת הכוונה, רק שנייה. זאת הכוונה, לא, גם כי אלך בגי צלמוות, מה פירוש שלא יראה רע? מה פירוש הדבר? שמה, דוד המלך חשב שחץ לא יפגע בו? הוא חשב שיש לו שכפץ כזה, כאילו, ויש לו מגן דוד? מה פירוש שלא יראה רע? בזמן, כי הוא אומר, אני אלך בשדה הקרב, בלחמה, לא יראה רע. שמה? שהוא יהיה מוגן כזה? שהקדוש ברוך הוא שומר עליו כזה, מתחת לזכוכית כזאת, שהחצים עפים לא פוגעים בו? ודאי שהוא הבין שיכול לקרוא. זה לא נקרא רע. אפשר להיפצע, אפשר להירג. אבל זה לא יראה רע. למה? כי מרכז האישיות שלי, מה שאני קורא אני, נמצא באין סוף. או במילים של דוד המלך זה נקרא, כי אתה עמדי. אז לכן זה לא יכול להיות רע. כאן אנחנו צריכים לעצור. כל השאלות, בבקשה תיגשו אליי עכשיו. אנחנו צריכים לעמוד כאן. סליחה.